שיעור לעילוי נשמת חיים אבא בן יוסף ז"ל, אבא של נינדי אורלינסקי, שכל שבוע דואגת שה-CD ייצאו, שהרבים ייהנו מהשיעורים. השיעור היום לעילוי נשמת אביה שהיורסל שלו חל בשבוע הזה. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל הדעת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. בין 20 שנה ממעלה כל יוצאי צבא בישראל, תפקדו אותם לציבותם, אתה והארון. ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. ספר במדבר, שבו אנחנו עסוקים, פותח במניין כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לפקוד את עם ישראל מבין 20 שנה ומעלה, ולדעת בדיוק כמה יש בכל שבט ושבט. הציווי הזה חוזר על עצמו עוד הפעם בספר, פרשת פנחס, בקטע השני. ואמר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצאי צבא בישראל, ודבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, מבין 20 שנה ומעלה, כאשר ציווה השם את משה, ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. המפקד הזה נעשה 38 שנים לאחר המפקד השני, סמוך לכניסה לארץ. בגלל המפקדים האלו שפקדו, ספרו את עם ישראל מבין 20 שנה ומעלה, ספר במדבר נקרא בלשון חז"ל חומש הפיקודים. כדוגמה, המשנה במסכת יומא מלמדת אותנו את סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. נאמר בין היתר במשנה, בא לו כהן גדול לקרות, אם רצה לקרות בבגדי בוץ קורא, ואם לאו קורא בהצטלית לבן משלו. חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, ראש הכנסת נותנו לסגן, סגן נותנו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא אחרי מות אך בעשור, וגולל ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, ובהמשך כדאי לעשות כאן, ובעשור שבחומש הפיקודים. מה פירוש? שם הוא קורא בעל פה. הנה, בקטע הרביעי בפרשת פנחס, נאמר בפרשת המועדות שם, ובעשור לחודש השביעי, שהתורה מתארת את כל הקורבנות של כל חג וחג, נקרא קודש יהיה לכם, והיא ניתם את נפשתכם, כל מלאכה לא תעשו, והקרבתם עולה להשם, ריח ניחוח, פר בן בקר אחד, עיל אחד, פסים בני שנה, שבעת ימים יהיו לכם, וכך הלאה. אז את זה הוא קורא בעל פה, ולאחר מכן מברך את הברכות שהמשנה מתארת. אז הנה לנו ספר במדבר, נקרא בלשון המשנה חומש הפקודים. שאלתנו הראשונה היא, ספר במדבר ישנם דברים מאוד מאוד חשובים שנוגעים לנו עם ישראל יותר, כך הדברים נראים, יותר מלספור את עם ישראל. למשל, חטא המרגלים, זה הפך אותנו לגמרי. בלי חטא המרגלים היינו כולם בארץ ישראל לנצח נצחים. בלי מחלוקת קורח ועדתו מעולם לא היו מחלוקות כל כך גדולות בעם ישראל. קורח הניח את היסודות, את השורשים, הוא זרה את המחלוקות שצומחים במהלך הדורות. אלה דברים מאוד מהותיים, מאוד חשובים. אז מדוע ספר במדבר נקרא חומש הפיקודים על שם המפקד שנצטבנו לפקוד את עצמנו עם ישראל מבין 20 שנה ומעלה, והספר לא נקרא על דברים אחרים, מיוחדים יותר, חשובים יותר, כמו חטא המרגלים, קורח ועדתו וכו'. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, כשהתורה בפרשת במדבר מביאה את המספר שיש בכל שבט ושבט מבין 20 שנה ומעלה, אז התורה כותבת אותם בסדר מסוים. אותו סדר התורה חוזרת בפרשת פנחס, רק בהבדל אחד, שבפרשת במדבר בקטע החמישי נאמר לבני יוסף, לבני אפרים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות בין 20 שנה ומעלה וכו'. זאת אומרת, קודם הופיע אפרים, ואחר כך פסוק למדלד, לבני מנשה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות בין 20 שנה ומעלה וכו'. ברור שמקדימים את אפרים למנשה. זה לימד אותנו יעקב, בשעה שהוא בא לברך את השבטים, הוא סיכל את ידיו, הניח את יד ימינו על ראש אפרים, ואומר ליוסף, ידעתי בני ידעתי, שמנשה הוא הבכור, אבל אחיו הצעיר יגדל ממנו. אז אפרים קודם למנשה, ברור. אבל השאלה היא, וזוהי שאלתנו השנייה, מדוע בפרשת פנחס, בקטע השישי, קודם מופיע מנשה, ואחר כך מופיע אפרים? הנה, בני יוסף ומשפחותם, מנשה ואפרים, בני מנשה וכו', ואלה בני אפרים. מדוע מחליפים את הסדר? אומר על זה החזקוני, בקטע השביעי, בני מנשה, כל השבטים נמנו כאן אחד אחר הסדר שנמנו בפרשת במדבר, חוץ ממנשה ואפרים, שכאן הקדים, כאן בפרשת פנחס, הקדים מנשה לאפרים, לפי שמספר משפחותיו עדפו על משפחות אפרים, ובמדבר סיני עוטפות משפחותיו של אפרים על משפחות מנשה. לכך הקדים להלן אפרים למנשה. פירוש הדבר, שמסתכלים בקטע החמישי, אנחנו מגלים לבני אפרים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, למספר שמות בין 20 שנה ומעלה לכל יוצאי צבא, פקודי למטה אפרים, 40,500. בני מנשה, פסוק למדי, פקודיהם למטה מנשה, 32,200. 32,200. אז למי יש יותר מבין 20 שנה ומעלה? לשבט אפרים. מצד שני, בפרשת פנחס, נאמר בפסוק למדלת, אלה משפחות מנשה ופקודיהם, 52,700. 52,700. זה המספר מבין 20 שנה ומעלה בשבט מנשה. בפסוק למדזיין, נאמר אלה משפחות בני אפרים ופקודיהם, 32,500. אז למי יש יותר מבין 20 שנה ומעלה בפרשת פנחס? למנשה. לכן שבט מנשה בפרשת פנחס קודם לשבט אפרים. אני ממש לא מבין את ההסבר הזה. אז מה אם יש להם יותר? אבל יעקב לימד אותנו לדורות, מי קודם למי? אפרים קודם למנשה, למרות שאפרים הוא הצעיר. אז בגלל שלאפרים יש יותר ילדים מבין 20 שנה ומעלה, למנשה יש יותר ילדים מבין 20 שנה ומעלה, אז הוא קודם לאפרים? לא ברור. ממשיך החזקוני אומר עוד הסבר, ועוד, שאפרים ראש דגל, ובאותו פרק התחילו סדר הדגלים. הנה בקטע השמיני, דגל מחנה אפרים לציבותם, הולכים למדבר, ימה בצד מערב, נשיא לבי אפרים ולשמה בן המיעוד, ועליו מטה מנשה ומטה בנימין. אז מכיוון שאפרים מוביל את השבטים שבצד שלו, אז הוא קודם למנשה. מצד שני, אומר החזקוני, אבל כאן, בקטע השביעי, שתי שבועות אחרונות, שנמנו בשביל חלוקת הארץ, הקדים מנשה לאפרים. לפי שחצי שבטו לקחו נחלתם תחילה בעבר הירדן, חצי שבט מנשה קיבל את החלק שלו בעבר הירדן, לפני שאפרים קיבל את החלק שלו איפה? בארץ ישראל. נו, אז מה? אז מה אם הוא קיבל את זה קודם? אז בגלל זה מנשה צריך להיות לפני אפרים? ממש לא ברור דברי החזקוני. בהמשך, בסייעתא דשמיא, נראה את עומק דבריו. אז לכן שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה להקדים במניין הפיקודים בפרשת פנחס את שבט מנשה לפני שבט אפרים, כאשר בפרשת במדבר מופיע קודם אפרים ואחר כך מנשה? אלה הן השאלות שבהן אנחנו מבקשים לעסוק היום. בסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי פלאים שחוצה את ספר במדבר. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע ספר במדבר נקרא חומש הפיקודים? על שם שפעמיים נצטווינו לספור את עצמנו, כמה אנחנו. הרי בספר הזה יש דברים הרבה יותר חשובים שהפכו אותנו מקצה לקצה, והיה ראוי שהשמה מקרי הספר, אם זה חטא המרגלים ששינה את כל עם ישראל, אם זה קורח ועדתו שיצרו מחלוקת נורא שמשפיעה כל הדורות, ועוד דברים אחרים. אז מדוע דווקא השם הוא חומש הפיקודים? ושאלה שנייה, מה ראתה התורה בפרשת פנחס להקדים את שבט מנשה לאפרים, כאשר הסדר המתבקש קודם אפרים ואחר כך מנשה, כמו שכתוב בפרשת במדבר, וכמו שיעקב עשה בשעה שברך את אפרים ומנשה? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. הנציב על התורה בכמה מקומות פותח לנו חלון לכל הסוגיה, ונראה פה באמת דבר נפלא. הנציב כותב, כשעם ישראל הולך במדבר, ההנהגה היא הנהגה ניסית. מן, סלב, באר, ענני כבוד, עמוד אש, עמוד ענן, שמלתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצקע, זה 40 שנה. חיים בנס. כשחיים בנס, יום יום, אפרים קודם למנשה. עומדים להיכנס לארץ ישראל, ששם החיים בארץ יהיו חיים טבעיים, והקדוש ברוך הוא לא יהיה כל כך גלוי לנו, כל רגע נצטרך אנחנו לגלות אותו, שם מנשה קודם לאפרים. כך כותב לנו הרמב"ן בהקדמה, הנציב בהקדמה לספר במדבר. נראה כמה שירות בפנים. בקטע התשיעי למעלה בצלצלות. זה הספר נקרא בפי המשנה ביומה ובסוטה ובעוד מקומות חומש הפיקודים. בגלל עניין שני הפיקודים שבזה הספר. וזה חשוב יותר משאר הדברים המיוחדים בזה הספר, כמו מרגלים או ברכת בילם, ועוד הרבה, משום שעיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם, מאז שהגיעו לארץ ישראל, מן הדרך שהלכו במדבר. שבמדבר היו מתנהגים במידה תפארת, שהלך לימי משה, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע, בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. וזה השינוי התחיל בעודם במדבר, בשנת ה-40. ועל פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני, עם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לעת הצורך, לפי ההכרח. ועל זה נאמר במדרש, וימדי אלוקים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר. הפעם הרביעית שכתוב בתורה את המילה אור, זה כנגד ספר במדבר. חמש פעמים כנגד חמישה חומשי תורה. הפעם הרביעית בהבדל אלוקים בין האור ובין החושך, מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. יוצאי מצרים זה אור, הלכו בהשגחת השם, ראו את זה לעין כל. מה שכן, באי הארץ, השגחת השם הייתה מחוסה. ורק המבית בעין יפה היה מרגיש בה, כמו ההולך בחשכת לילה, ומה קורה באמצע הלילה, פתאום יש אור הברק שמאיר חשכת הלילה. אז אומר לנו פה הנציב, פותח לנו שלב א', ואומר, הולכים במדבר בהנהגה ניסית, אפרים קודם למנשה. עומדים להיכנס לארץ, חיים את היום יום, הקדוש ברוך הוא מחוסה, זוהי הנהגה שמי מוביל אותה בהנהגה הטבעית הזאת? מנשה. למה? הנציב לא כותב כאן, אבל הוא כותב את זה במקום אחר. איפה? בשעה שיעקב בא לברך את מנשה ואפרים, מה נאמר בקטע עשירי? ויקח יוסף את שניהם, את אפרים מימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש לה. וישטח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. שואלים כל הראשונים והאחרונים, אם מנשה הוא הבכור, מה זה כי? בגלל שמנשה הבכור. אם מנשה הבכור, אז יעקב לא צריך לסכל את ידיו, צריך לשים את יד ימין על מנשה, ויד שמאל על אפרים. אבי רבה, בגלל שהוא הבכור, הוא לא צריך לעשות את זה. אז למה כתוב כי מנשה הבכור, בגלל זה הוא סכל את ידיו? אומר הנציב, נאמר את זה בעל פה, כשיעקב מברך את שבט אפרים, את אפרים, סליחה, ביד ימין, ואת מנשה ביד שמאל, הוא מסכל את ידיו. רק את הידיים הוא משנה. אבל הרגליים נשארות בצורה רגילה. זאת אומרת, מנשה עומד מול רגל ימין של יעקב, אפרים עומד מול רגל שמאל של יעקב. רק הידיים. פירוש הדבר, הידיים הם קרובים יותר לראש. הראש מבטא רוחניות. הנשמה נמצאת במוח. כמו שכותב הרמב״ם, מי שלא חס על שכלו, לא חס על כבוד קונו, כי השכל זה הנשמה. אז הידיים שקרובים לראש ומעל הראש, הם מסמלים את הרוחניות. הרגליים זה מלשון הרגל, רגוליישן, הרגל, חיים נורמליים. אז כשיעקב מקדים את אפרים למנשה, זה ברוחניות. אבל כשחיים חיים נורמליים, רגילים בארץ ישראל, מי קודם למי? מנשה לאפרים. מנשה עומד מול רגל ימין של יעקב, אפרים עומד מול רגל שמאל. כך כותב הנציב. עוד יותר הוא כותב, מאוד מעניין, כשיעקב שם את יד ימין על ראש אפרים ואת יד שמאל על ראש מנשה, איפה הייתה יד שמאל? מעל יד ימין או מתחת יד ימין? מאיפה? מעל. כך הרבה יותר נוח. יד ימין על ראש אפרים, דבר ראשון, ועל זה סיכל את ידיו, שם את יד שמאל. אז אבל מי שיד שמאל היא כנגד מי? כנגד מנשה, אבל היא סוף סוף מעל יד ימין. ויותר מזה, תראו רגע בקטע השמיני, מה כתוב שמה? דגל מחנה אפרים לצבעותם למטה בצד ימין, דגל מחנה אפרים לצבעותם ימה, נשיא לבני אפרים אל ישמע מן המיעוט, וצבעו פקודיהם 40,500, ועליו מטה מנשה. ועליו מטה מנשה. ומה כתוב בהמשך פסוק הבית? הוא מטה בנימין. אצל בנימין לא כתוב מה? לא כתוב מה ועליו. רק אצל מנשה כתוב ועליו. זאת אומרת, אף על פי שאפרים קיבל את הברכה ביד ימין, בכל זאת יש מעלה גם למנשה. הוא עליו, יד שמאלי על יד ימין. ומנשה עומד מול רגל ימין של יעקב. נראה כמה שורות בנציב, בקטע 11. ידיו, כי מנשה הבכור, הוא מיותר, שהרי ידענו מעניין הפרשה, כי מנשה הבכור. אבל יש עומק וכוונה, ובאמת לא היה ליעקב לסכל ידיו, אלא להפוך את מעמד הבנים, הוא היה צריך להעמיד את אפרים בצד ימין, מנשה בצד שמאל. אז למה הוא סיכל את ידיו? בטעמו של דבר דילגתי כמה שורות, שאף על פי שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה משומחי, היה במדבר ראש הדגל, בכל זאת, מנשה קודם לאפרים ערב הכניסה לארץ. למה? כל זה בא ללמדנו, דילגתי כמה שורות, שלא היה אפרים קודם למנשה, אלא בעניינים רוחניים, מה שלמעלה מהליכות עולם, מהטבע. אבל בהליכות עולם היה מנשה קודם וגדול לאפרים. משום מה, במניין הראשון בהר חורב, שהיה שכינת עולם על ראשם, וכל ההנהגה הייתה למעלה מן הטבע, אפרים קודם. בפיקודי, בערבות מואב, בכניסתם לארץ, כשהיה כמעט בהליכות הטבע, מנשה קודם. למה? מה ההסבר? למה כשחיים את חיי הטבע, מנשה קודם לאפרים? כשחיים את החיים הרוחניים של המדבר, אפרים קודם למנשה. למה שנכנסים לארץ זה מתחלף? למה? מהו ההסבר? התשובה היא פלאי פלאי פלאים. הרי במפקד השני שספרו אותנו במדבר, לא רק ספרו כמה יש בכל שלט. מה היה מיד אחרי המפקד בקטע ה-12? וידבר השם אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמאה תמית נחלתו, איש לפי פקודיו יוטה נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למאה. זאת אומרת, מיד אחרי שספרו את כולנו מחלקים את הארץ. איך מחלקים? התשובה היא בגורל, לא תורי. יש קופה אחת עם השבטים, עוד קופסה אחת עם הנחלות, ומרימים פתק מפה, פתק משם, וזה הגורל. בא רשי, על פי הגמרא במסכת באה בתרא, בקטע ה-13, ואומר שחלוקת הארץ היה בה שלושה חלקים. נאמר, לרב תרבה נחלתו, לשבט, שהיה מרובה באוכלוסין, נתנו חלק רב. ואף על פי שלא היו החלקים שווים, שהרי הכל לפי ריבוי השבט, חילקו החלקים, לא עשו אלא על ידי גורל, והגורל היה על פי רוח הקודש, כמו שמפורש של מסכת באה בתרא. אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים, ואומר ברוח הקודש, שבט פלוני עולה, תחום פלוני עולה עמו. השבט זה הפרופטי, הנחלה שמגיעה לו. והשבטים היו כתובים ב-12 פתקים, ויובט גבולים ביובט פתקים, ובללו בקלפי, והנשיא מכניס ידו לתוכו, נוטל שתי פתקים, עולה בידו פתק של שם שבטו, פתק של גבול המפורש לו. והגורל עצמו היה צובח ואומר, אני הגורל עליתי לגבול פלוני, לשבט פלוני, שנאמר על פי הגורל. זאת אומרת, מה היה? דבר ראשון, עומד אלעזר הכהן עם בגדי כהן גדול, עליו אורים ותומים. עומד לידו משה וכל הזקנים וראשי השבטים. באורים ותומים כתוב שם של השבט ואת הנחלה שהוא מקבל. א', ב', ראש השבט היה שם יד בקלפי, מוציא נייר, יצא בדיוק השם שלו, השבט שלו. עוד יד, יצא בדיוק אותה נחלה שמופיע בהורים ותומים. ואז הגורל בעצמו היה פותח את הפה על פי הגורל בצורה ניסית, והיה אומר את זה עוד הפעם, שבט ראובן, או סליחה לא ראובן, ראובן בבן ארנן, שבט שמעון, במקום הזה והזה, והנחלה שלו היא כזאת וכזאת. זאת אומרת, שלושה שלבים היו. כך כותב לנו רש"י. המעניין הוא שהגמרא שרש"י מביא מוסיפה עוד כמה שורות. בואו נראה את הגמרא, בקטע 14. חילקו את הארץ בגורל, אך בגורל. ולא נחלקה אלא ביאורים ותומים. שנאמר על פי הגורל, הכיצד? בקטע 14, שורה רביעית. אלעזר, מלובש, אורים ותומים. יהושע, וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים, וקלפי של תחומים מונחים לפניו, והיה מכוון ברוח הקודש, ואומר, זבולון עולה, תחום עכו עולה עמו. ברוח הקודש, הוא היה אומר, לפי ההורים ותומים, עכשיו שבט זבולון, עכו שייך לו. טרף הנשיא בקלפי, של שבטים, עלה בידו זבולון. טרף בקלפי של תחומים, עלה בידו עכו. חוזר, מי? אלעזר הכהן. הוא מכוון ברוח הקודש ואומר, נפתלי עולה, ותחום גנוסר עולה עמו. טרף בקלפי של שבטים, עלה בידו נפתלי. טרף בקלפי של תחומים, עלה בידו תחום גנוסר, וכן כל שבט ושבט. המעניין הוא שהגמרא נותנת לנו דוגמה משני שבטים. איזה שבטים? זבולון ונפתלי. זבולון ונפתלי. למה דווקא הם? אומר הרשב"ם על התורה, למה הם? כי הרי אם זה גורל, לא יודעים מי עולה קודם. זה גורל, זה לא טובי. יכול להיות שיעלה שבט כזה, שבט אחר. יפה, אני מבין. אבל למה כשהגמרא מספרת לנו את זה, הגמרא לא מספרת לפי השבטים. לפי הסדר. נכון, בגורל עלה ככה. אבל לפי השבטים, קודם שמעון, אחר כך יהודה. אומר בעל אבני שואה, הרב שחור, זכר צדיק לברכה, גר בארץ ישראל, תמיד חכם, ספר נפלא, עם הערות נפלאות על התורה, כותב, יש עוד גמרא. גמרא, הוא שולח אותנו לגמרא במסכת מגילה דבר. מה כתוב שם? הנה הגמרא לפנינו בקטע ה-16. זבולון מתרעם על מידותיו היה. זבולון לא שמח במה שהוא קיבל. כשעלה הגורל של שבט זבולון, עכו וכל האזור שם, הוא לא שמח. שנאמר היחידים שהוא לא שמח, זבולון עם חרף נפשו למות. מטה משום נפתלי על מרומי שדה. אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לאחי נתת להם שדות וכרמים, לי נתת ערים וגבעות, לאחי נתת ארצות, לי נתת ימים ונערות. אמר לו, כולם צריכים לך, על ידי החילזון. ואז הוא שואל, אבל אף אחד לא יודע שיש לי חילזון. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, בקיצור, שבט זבולון לא שמח עם מה שהוא קיבל. זה הגמרא. מה כתוב כאן? מסביר המהרש"א. נאמר את זה בעל פה, מי אמר את זה בפנים. פילי פלאים. הפסוק שהגמרא מביאה להראות לנו ששבט זבולון לא שמח זה הפסוק בספר שופטים כאשר יוצאים למלחמה מול סיסרא ודבורה הנביאה מתארת אחר כך את המלחמה של כל שבט ושבט אז היא אומרת זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה מה כתוב כאן? מסבירה הגמרא מסבירה מהרש"א כשיצאו למלחמה מול סיסרא, ברק בן אבינועם אסף את כל החיילים בנחלת שבט נפתלי. איפה זה היה? בקדשת. הוא מזמין את כולם, שם כל החיילים מתכנסים. מגיעים לשם החיילים של שבט זבולון, הרבה מאוד חיילים, והם בשוק. וואו! איזה נחלה קיבל נפתלי, הכל ירוק, הכל צומח, פירות, ירקות, יוצא מן הכלל. ואז זבולון אומר, זה לא פייר. מה, לי לא מגיע צו מקדמה כזה? אני קיבלתי ריבונו של עולם, ערים וגבעות, ימים ונערות, לא רוצה. אני גם רוצה אדמה. אומר זבולון, זה לא אגון. בעברית פשוטה, מה קורה פה לשבט זבולון? מה מתחילה להיות כאן עכשיו? קנאה. זבולון מקנה. במי? בנפתלי. הוא לא שמח עם מה שיש לו. וחז"ל אומרים לנו שעדיף 100 מיטות על קנאה אחת. זוכרים את חז"ל שמשה רבנו אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיכנס לארץ? אומר משה, ריבונו של עולם, בסדר, יהושע יהיה המנהיג. אני אשב בבית כנסת בשורה האחרונה, בקצה, בקצה. לא אגיד כלום. תן לי רק להיכנס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. למה לא? כי עדיף 100 מיטות על קנאה אחת. עכשיו, רואה נפתלי, רואה זבולון מה קיבל נפתלי. הוא יודע בדיוק מה יהיה אחרי המלחמה. יהיה לו קנאה גדולה בנפתלי, ובטח גם בשבטים אחרים. אז הוא עכשיו יוצא למלחמה עם מסירות נפש. לא אכפת לו למות. הוא לוקח את הריסק, את הסיכון הכי גדול. זה מה שאומרת דבורה, זה מה שאומר הפסוק. נפתלי, זבולון, עם חרף נפשו למות. למה הוא חרף את נפשו למות? בגלל שנפתלי על מרומי שדה. הוא מעדיף למות במלחמה, ולא לחיות אחרי המלחמה עם קנאה גדולה כל הזמן לנפתלי ולשבטים האחרים. כך מסביר לנו המהרש"ל. הנה בקטע ה-17. זבולון עם חירף נפשו, לפי פשוטו שמשבח בזבולון שחירף נפשו לעמוד המלחמה. ונפתלי על מרומי שדה, לא ידענו מה השבח, מה השבח הזה. אלא, לכן דרשו חז"ל, באותה מלחמה שראו בני זבולון את נחלת בן נפתלי, כי שם מתקפצו, כדכתיב ויזק ברק את זבולון ואת נפתלי כדשא, שהיא נחלת נפתלי, כמה שאמר מקדש נפתלי. ולידי שראו בני זבולון את נחלת נפתלי שהיה על מרומי שדה, מקום שדות וכרמים, חרף נפשו למות על רוע מזלו שנפל בגורלו ימים וערים וגבעות שאינו מקום שדות וכרמים. אז הוא מוכן למות במלחמה כדי שלא יהיה לו אחר כך מה? קנאה. באה הגמרא ובכוונה מביאה לנו את שני השבטים האלה כדוגמה לגורל, להורים ותומים ולבת כל שיוצאת מהגורל. למה? שבט אחד קיבל את הכי טוב, נפתלי מלא מלא בברכת השם, זבולון לא שמח במה שיש לו. באה התורה ומלמדת אותנו שכל אחד צריך להיות שמח בחלקו, כי מי שעשה את הגורל הזה, מי שהחליט את זה, זה לא משה, זה לא יהושע, זה לא אלעזר, זה מי? זה הקדוש ברוך הוא. ואם אדם מקבל דבר מסוים, פירוש הדבר, עם זה הוא צריך להשתמש, זה מה שמתאים לו, שהוא יעשה עם זה הכי טוב, שיהיה שמח בחלקו שלו, ויהיה שמח בחלקו של חברו. זהו, איזו השיר השמח בחלקו, גם שלו וגם של חברו. שישמח שלחברו יש את מה שיש לו. זה הדוגמה, שני השבטים האלה. לכן הגמרא מביאה את זה. מי שלימד אותנו את זה, בצורה הכי גדולה, יותר מכולם, היה מנשה. תארו לכם, ילדים גדלים בבית. לאחד קוראים מנשה, לשני קוראים אפרים. מספר להם אבא על סבא גדול שיש לו, ועל אחים נחמדים שמכרו אותו וכמעט הרגו אותו, וכל זה היה כי אבא נתן לו כתונת פסים. והוא מספר להם שיום אחד עוד יפגשו את כולם ביחד. הוא מספר להם בטח גם את החלומות שהוא חלם. וככה הילדים גדלים בבית, והנה מגיע הרגע הגדול, וסבא מגיע ורואה את הנכדים, והוא אומר על הנכדים האלה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, עושה אותם שבטים. ואז מגיע הרגע של הברכה, ויעקב מסכל את ידיו, הוא מסכן את ידיו. אבא שלהם, יוסף, קופץ אבא ואומר לו, מה אתה עושה? אי אפשר. אומר לו, אני יודע, אני יודע מה אני עושה. ידעתי בני, ידעתי, אני יודע. בעצם מה אומר יוסף, אבא, איך אתה עושה את זה? יהיה פה עוד פעם מחלוקת. יהיה פה עוד פעם מה שקרה איתי. מה אומר מנשה? כלום. הוא לא מוציא מילה מהפה. מנשה אין לו בעיה עם זה. יעקב החליט? הוא לא החליט כי הוא מחליט. בסייעתא דשמיא ברוח הקודש. אז כך צריך להיות. לי אין בעיה עם זה. אז מנשה הוא הדוגמה הגדולה. כשבאים לקבל את הברכה, את השפע, לא שיש, אני שמח בחלקי. ואני שמח שהשני קיבל את חלקו. אז כשנמצאים במדבר, אין הרבה על מה להרים, אין הרבה על מה לחלוק מבחינת נכסים, אין כלום. אוכלים אותו מן, סלב, באר, ענני כבוד, אותו דבר. שם בחיים הרוחניים, מי הוא המוביל? אפרים, כמו שיעקב בירך אותו. באים לארץ ישראל, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא מחוסה, כולם יוצאים לעבודה, אדם עובד, מרוויח, מקבל, בונה, מצליח, פועל, עושה, הכל גדל, נפלא. נו נו, למה יש לו יותר? למה לזה יש פחות? יכולה להיות מחלוקת. פה מנשה הוא המוביל, פה מנשה מראה, תלמדו ממני. יש לכל אחד את מה ש... הוא צריך לקבל. בורא עולם נותן, איך אומרת הגמרא, ממקומך יקראוך, משלך יתנו לך, ואין אדם נוגע בחברו כמלוא הנימה, כלום לא. צריך לעבוד, צריך להשתדל, צריך להתאמק, הכל נכון. אבל אחרי הכל, לדעת שמי שנותן את הכל, למה שמגיע, שהוא נותן הקדוש ברוך הוא את הדברים הטובים, הוא נותן לכל אחד כפי שמגיע לו. זה מנשה. ולכן, מובן עכשיו היטב החזקוני, אחד שחי ככה, תראו מה קורה לו במדבר. זה השבט שגדל מבין 20 שנה ומעלה, הוא היה 32,200, והוא עלה ל-57,700. שום שבט, גם השבטים שהיה להם יותר מ-100,000, שבטים שהיה להם הרבה מאוד, לא גדלו באותו יחס. היחיד שגדל בצורה בלתי רגילה מנשה. ולמה מנשה? כי הוא מלא ברכת השם. למה הוא מלא ברכת השם? כי הוא שבע רצון וסטיספייד. זה מה שיש, זה מה שצריך, אם זה נעשה הכי טוב. אז מקבלים עוד ועוד. אז זה לא מספרים, סופרים, יש לו יותר, יותר לא. גם המספרים זה לימוד לחיים. זה מה שמבקש החזקוני ללמד אותנו. ולכן, במדבר, שם יוביל אפרים בחיי הנס. מעל הטבע. בארץ ישראל, שם יוביל מי? מנשה. ולכן עכשיו, כמה נפלא, השבטים שגרים בארץ ישראל, הם עלו בגורל. הם שמעו את הבת קול, מה מגיע לכל שבט. אז הסיכוי שיחיו בשלום הוא מאוד גדול. אבל שני שבטים לא עלו בגורל, לא שמעו את הבת קול, לא היו בדיל הזה. איזה שבטים? ראובן וגד, הם היו בעבר הירדן, הם ביניהם הסתדרו, אתה תיקח את זה, אני אקח את זה, הם ביניהם מסתדרים, אולי אבא ואבא, הנשיא והנשיא הסתדרו, אבל הדור הבא והדור אחרי זה, מי יודע איזה מס, איזה מחלוקת יהיה שם, כדי שלא יהיה שם מחלוקת, כדי שהם שקיבלו את החלקים בדרך הטבע, לא יגיעו למחלוקת, שולח להם משה רבנו את מי? חצי שבט המנשה. זה שיודע לחיות גם את הטבע ולראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. בוא, תהיה איתם. אם יהיה איזה בעיה, תלמד אותם מהחיים שלך. תלמד אותם מהניסיון שלך. מה זה חיים אמיתיים? מה זה להיות שמח בחלקו? מה זה להיות מאושר במה שיש לו? לכן, אומר לנו הגרא, אומר לנו הגרא, דבר מדהים, אומר לנו הגרא, בספרו אבן שלמה, כותב הגרא, בעשרת הדיברות, מהי הדיברה האחרונה? לא תחמוד. ולמה היא האחרונה? כי היא כנגד כל הדיברות וכל התורה כולה. שורש הסרות והבעיות מתחיל בלא תחמוד. הנה, נראה בפנים, בקטע 18, ביטחון והסתפקות, הם הכללים לכל המידות הטובות, והם ההפך תאווה וחמדה. בעיקר הכל הוא הביטחון, ומי שהוא מחוסר ביטחון, אין תורתו מתקיים בידו. כל העבירות והחטאים באים מחמדה, כמו שנאמר, כי לא תחמוד, כולל כל הדיברות וכל התורה. וההסתפקות הוא ההפך, הוא יסוד של כל התורה, הוא האמונה שלמה, שלא לדאוג דאגת המחר. ומי שליבו טוב במידת הביטחון, אף על פי, שימו לב, אף על פי, שעובר עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שמחוסר ביטחון. על ידי זה בא לידי קנאה ושנאה, אף על פי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, שכל זה אינו אלא לעשות לו שם. זה לא שהוא עוסק בתורה בגמילות חסדים באמת, זה רק לעשות לעצמו שם. וממשיך הגרא ומעניין, רבינו בחיי גם כותב את זה בקטע הצ'אנס, ועוד אפשר לומר כי לכוונה אחרת קבעתו תורה עשירי, כלומר הדיבור האחרון לא תחמוד, מפני שהוא שקול כנגד כל הדיברות, שכל מי שלא נזהר מן החמדה, בסוף הוא נכשל ועובר על כולם, שמתוך החמדה יבוא לידי גניבה. וכשתביעהו לדין יכפור וישבע לשקר, ולפעמים שיגנוב בשבת, הכל, מתוך החמדה. ומוסיף הגרא, כספר אחר שתלמידיו כתבו, אמונה והשגחה, שבית ראשון, על מה הוא נחרב? עבודה זרה, גילוי הראיות, שפיכות דמים. אבל אחרי 70 שנה, חזרו הביתה. בית שני, שנאת חינם, לא חזרו הביתה. למה? כי בית ראשון ידעו חטאם. אז ידעו גם את קיצם. בית שני לא ידעו את חטאם, כי למדו תורה, עשו חסדים. אבל הייתה שנאת חינם בליבם. אז לא נודע הגאולה. לא נודע מתי הקץ. מסביר את זה הגרא. אדם יש לו חס וחלילה איזו אינפקציה ביד, יש לו איזשהו פצע, שמים איזו משחה, לוקחים לרופא, לוקחים איזו אנטיביוטיקה, הוא נהיה בריא. אבל אדם חס וחלילה, יש לו בעיה בלב, חס וחלילה, אז מה קורה? זה מסוכן מאוד, או כל מקום אחר, זה הרבה יותר מסוכן. בית ראשון, הבעיה הייתה בחוץ. עם כל העבירות החמורות, עבודה זרה, גילה ושפיכות דמים, בפנים, עליהם אמונה, עליהם ביטחון בקדוש ברוך הוא. ידעו להגיד סליחה, טעינו, אחרי 70 שנה חזרו בחזרה הביתה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. בית שני בחוץ, הכל היה נראה מצוין, תורה, גמילות חסדים, נראה משהו, בפנים היה שנאת חינם. עד היום עוד אין גאולה בגלל זה, בפנים היה מקולקל. זה בא מנשה ללמד אותנו את הכוח הגדול הזה. ככה זה יוצא, כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה. כשמבינים את זה, אז לא נכנסים למחלוקת של קורח. כשמבינים את זה, אין מצב בכלל שהגיעו למציאות של חטא מרגלים. כשמבינים את זה, אין מצב, הים כמתעוננים. כי הכל זה חמדה וחמדה ותאווה. ולכן מעניין, פרשת פנחס קוראים אותה בתחילת שלושת השבועות. בתחילת שלושת השבועות, על חורבן הבית, איזה בית, הבית השני, על מה הוא נחרב, על אותה שנאת חינם. שאת זה צריך לעקור. ולכן, יש את ההבנה הזאת של מנשה, שהוא מלמד אותנו איך לחיות במבט נכון. אז לכן, לזבולון, מה אומרת התורה לזבולון שהוא לא שמח עם מה שהוא קיבל? שמח זבולון בצדך. תשמח! הקדוש ברוך הוא החליט את זה. זה יהיה לך כלי, אתה תדע איך להשתמש עם זה, אתה תשמח גם בסוף, אבל תאמין עכשיו, תשמח בסוף. ושלא... אין לו את הביטחון ואת האמונה, איך הוא יכול לשמוח, לא עכשיו ולא אחר כך. אם זה מלמד אותנו מנשה. מנשה הוא כמו נפתלי. הוא מלא בירכת השם. הוא שבע רצון. נפתלי שבע רצון מלא בירכת השם ממה שהוא קיבל. מנשה שבע רצון ומלא בירכת השם ממה שהוא עשה. ממה שהוא חי. ממה שהוא מראה לנו איך לחיות. יש את ההבנה הזאת, יש את ההסתכלות הזאת, ששמח בחלקו שלו, ושמח בחלקו של חברו. מזה מגיעים לשמחה הגדולה של עובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ומכוח זה נזכה באמת להיות מלאים בברכת השם, ובורא עולם, מכוח זה תמיד ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה. Sure.
בשבוע הבא שיעור כרגיל בזמן, יהיה השיעור האחרון לפני חופשת הקיץ, ואז נודיע מתי בעזרת השם יהיה השיעור לאחר מכן. Thank you.